ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ ואני עושה את התוכנית הזו בנושאי פסיכולוגיה ותחומים שכנים. רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזמין אתכם לבוא לתת כיף במאי, שימו לב, פרק לייב של הפודקאסט שהולך להיות בטוקהאוס בנמל תל אביב. ניפגש שם לפרק אישי במיוחד. אז אנחנו מגיעים ישר לענייני הפודקאסט והפרק שלנו היום. נמצאת איתי כאן עדי דודוביץ', שלום לך.
מה העניינים?
מה שלומך?
אני מעולה, מה שלומך?
בסדר, איך את מרגישה?
אני מרגישה מעולה, המיקום פה מדהים, אני שוקלת להישאר.
תישארי, תישארי, יש לנו פה, יש פה מקום לארח אותך. אז היום אנחנו כאן בפודקאסט על נושא כאב.
נכון.
את פיזיותרפיסטית, ואפשר לומר פיזיותרפיסטית משחררת מכאב.
נכון.
כן.
כן, אבל את יודעת, אני לא לבד, כולנו משחררים מכאב, אני פשוט לקחתי את השם.
זה שם טוב.
כן.
שם טוב. וזה באמת, רוב העבודה שלך בקליניקה היא סביב כאב?
סביב כאב כרוני, כן.
אוקיי. אני דווקא רוצה להתחיל מניסוי של קאנמן. ניסוי שעשו על חולי קולונוסקופיה, שבעצם הפרוצדורה הזו של מי שלא מכיר, זו פרוצדורה מאוד מאוד כואבת, שבה מכניסים איזשהו סוג של צינור דרך פי הטבעת כדי לעשות בדיקה. פרוצדורה מאוד מאוד כואבת. ועשו אותה בשני תנאים. לקבוצה אחת יצרו איזושהי, נקרא לזה, עלייה הדרגתית של עוצמת הכאב, על ידי זה שהזיזו פשוט את הצינור בבדיקה בדרך מסוימת, ואחרי שהפרוצדורה הסתיימה, ישר הוציאו את הצינור. כלומר, הכאב הסתיים בבום. ולקבוצה שנייה עשו את אותה פרוצדורה בדיוק, הכאב עלה לאט לאט, אבל השאירו את הצינור עוד קצת בפנים, ואז הוציאו אותו. ולאורך כל הניסוי ביקשו מאנשים בעצם לדרג כמה כואב להם, מ-1 עד 10 בכל רגע נתון. ומה שיצא זה שאצל הקבוצה הראשונה באמת היה כאב שהלך מ-1 ל-2, 3, ל-4, 5, נגיד עד ל-10, ואז בום, נפסק. ואצל קבוצה שנייה זה הלך עד 10, ואחרי זה ירד 8, 7, קצת 6, קצת 1, קצת 3, ואז זה נגמר. ואחר כך שאלו את האנשים כמה הדבר הזה היה נורא, כלומר, כמה הפרוצדורה הזאת הייתה כואבת. ומה מסתבר? מסתבר שאלה שהצינור היה אצלם ביותר זמן, סבלו פחות. כלומר, אמרו שהפרוצדורה הזאת הייתה פחות כואבת מאלה שהצינור היה אצלם פחות זמן, אבל שזה נגמר בצורה חדה.
חדה.
והסיפור כאן הוא פשוט הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מה שעברנו, ועל איך ההתחלה, הסוף, התהליך משפיעים על התפיסה הכוללת, ועל עד כמה משהו היה כואב, למרות שבאופן, אם אפשר להגיד אובייקטיבי, הקבוצה שהצינור היה אצלה פחות זמן בפנים, היא סבלה פחות. אבל היא מרגישה שהיא סבלה יותר.
אז עשו מחקר לא שלו, עשו מחקר אחר, ולקחו אנשים שעברו טורקוטומי, שזה ניתוח מאוד מאוד גדול בבית חזה, שפותחים אותו, ניתוח רציני מאוד, וכולם אמורים לסבול בו מכאבים. אבל חילקו את האנשים שנכנסו לניסוי לשלוש קבוצות. לקבוצה אחת עשו איזושהי תמיכה רגשית ונפשית לקראת הניתוח. לקבוצה השנייה נתנו לה איזשהו הסבר לניתוח, ולקבוצה השלישית פשוט אמרו לה מה הולך לקרות אחרי הניתוח. ונתנו לה 24 שעות יקרה ככה, 48 שעות אחר כך יקרה ככה, שבועיים אחר כך יקרה ככה, ופשוט נתנו להם סימנים על איך, מה הולך לקרות אחר כך. ונחשי מה קרה? מי סבל פחות?
אלה שידעו מה יקרה?
אלה שידעו מה יקרה. זאת אומרת, אלה שהרגישו שיש להם שליטה במצב, ושיש להם איזושהי השפעה על מה הולך לקרות איתם, הם אלה שסבלו פחות, וגם אלה שנתנו להם תמיכה נפשית, ודיברו איתם, ונתנו להם את התמיכה הפסיכולוגית ואת המשפחה וזה, סבלו יותר.
אז בעצם אנחנו אומרות כאן משהו שהוא מצד אחד מאוד ברור ולא ברור. כלומר שכאב הוא לא רק משהו ביולוגי, פיזי, רפואי, אלא גם משהו שהוא קצת פסיכולוגי.
אז אני מסכימה איתך, כי אנשים צריכים להבין שהכל הוא קצת פסיכולוגי. אין שום דבר שהוא רק ביולוגי, אין שום גירוי שמגיע לגוף, אפילו לא גירוי ראייתי, אם העין שלנו נחשפת למשהו, אנחנו מפרשים את העולם בעזרת החוויות האישיות שלנו. אישה בהיריון יוצאת החוצה, רואה רק נשים בהיריון, נכון?
כן.
חודשיים לפני כן היא לא הייתה בהיריון, היא לא ראתה כלום, אבל כן. מה זה אומר?
פתאום כולם בהיריון.
נכון, פתאום כולם בהיריון. פתאום היא רואה את העגלות, פתאום היא רואה את הבגדים של הקטנטנים. חצי שנה לפני כן זה בכלל לא היה בקיום שלה. אבל כל החנויות היו שם גם לפני כן.
את יודעת שבן הזוג שלי עוד הולך ברחוב ומצביע על עגלות ואומר יולו, בוגבו. סיטי מיני ג'וגר, פשוט ממרחקים.
כי זה העולם שלו.
כן.
כי זה העולם שלו עכשיו.
זה היה צריך לעבור לו כבר לדעתי, אבל...
אולי הוא מחכה לך בתור.
זכרוני.
אולי זה...
כן. אז בעצם אומרת שיש הרבה בתפיסה שלנו שמשפיע על כמה יכאב לנו.
יש הרבה בתפיסה שלנו שישפיע על כמה.
אז תסביר לנו אולי קודם מה זה בכלל כאב.
שאלה מצוינת. כאב זה חוויה רגשית של נזק או פוטנציאל לנזק, או מתוארת במונחים כאלה. זאת אומרת שכאב זה לא באמת משהו מוחשי בגוף. כאב זה תמיד, תמיד, תמיד חוויה רגשית. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו עכשיו מדברים בפודקאסט בפסיכולוגיה. ממש תיכנסו לוויקיפדיה ותראו, זאת היא הגדרה של כאב. והכאב יכול להיות חוויה רגשית בגלל שקרה משהו. ילד רץ, נופל, מקבל מכה, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
מסתכל?
נכון, על מי?
על אמא שלו.
נכון. כן. איך אמא שלו מגיבה? זה יהיה איך הוא יודע מה לעשות. אם הוא מרים את הראש והאמא נכנסת להיסטריה, הילד מגיב בהתאם. אם הוא מרים את הראש והאמא אומרת לו הכל בסדר, הוא ממשיך. אוקיי? אז החוויה הראשונית שלנו, אפילו מקטנות תלויה, במה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחשוב על הסיטואציה.
אבל את אומרת שאין בזה שום דבר פיזי?
השאלה מצוינת.
כן.
אני יכולה לספר לך את הסיפור של קיי ווילסון?
את יכולה לספר משהו בערך. תראי, הבמה שלך.
אז קיי ווילסון, יש לה הרצאת TED מאוד מעניינת, שאני מציעה לכולם ללכת להקשיב. היא מדריכת טיולים פה בארץ, ואולי את זוכרת את הסיפור שלה בחברה שלה הגיעה מחול, ושני מחבלים תפסו אותם באיזשהו טיול שהם עשו בערי ירושלים, והם דקרו אותם, והיא הסתכלה על החברה שלה, וראתה שכשהיא נאבקת, דוקרים אותה יותר. אז החליטה להעמיד פני מטה, בתקווה שהיא תישאר בחיים. והחליטה להעמיד פני מטה עם עיניים פקוחות. והיא פשוט שכבה שם. והוא דקר אותה. יש לה, היו לה 13 דקירות בבית חזה.
וואו.
והיא מספרת שלא כאב לה כלום.
וואו.
ואחרי שהמחבל הלך, היא קמה, הוא הוריד לה את הנעליים כי הוא השתמש בגרביים כדי לחסום לו את הפה. והיא הלכה יחפה ומצאו אותה 1.5 קילומטר מהמקום שבו היה כפיגוע. ולא כאב לה הגוף, כאבו לה כפות הרגליים, מה? כי עלתה יחיפה.
וואו.
אוקיי. אז אפילו כשיש משהו פיזי, כביכול פיזי, הוא יבוא לידי ביטוי אם יהיה לו צורך. אז למוח היה צורך שהיא תרגיש את כפות הרגליים, כי זה היה האמצעי הישרדות היחידי שלה. אם היא תדרוך על משהו והיא תיפול, היא לא תשרוד. אבל לא היה לו צורך להתרכז ב-13 דקירות שהיו לו בבית חזה. והיא מספרת את המהלך הליכה שלה באותו הרצאה TED, על איך היא שמעה, איך אדם נכנס לתוך הריאות ועושה מין פס כזה וכל מיני קולות כאלה. אז היא חוותה את הנזק, אבל היא לא סבלה ממנו.
וואו.
אוקיי? אז תמיד, 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 כל דבר שאנחנו חווים הוא תוצר של משהו שנמצא לנו בראש. אם לקרוא לזה פסיכולוגי או לא פסיכולוגי, אנחנו גם פסיכולוגים לא הופכים כאב לפסיכולוגי או לא פסיכולוגי. כאב הוא כאב.
כן.
עכשיו השאלה, לאיפה אנחנו פונים כדי לפתור אותו? האם אנחנו פונים רק למרכיב הפסיכולוגי כדי לפתור אותו? האם אנחנו פונים רק למרכיב הפיזיולוגי, רק לגעת בגוף ולתקן? או האם אנחנו משלבים בין שניהם?
וואו.
ובכאבים כרוניים זה קצת יותר לכיוון הפסיכולוגי מאשר...
כן. כלומר, את אומרת, לא היה צורך, וזה אפילו, אולי יותר מלא היה צורך, לא היה פנאי. כלומר, לא הייתה, אפשר להגיד אפילו פריבילגיה, להתעסק בזה. נכון, במקרה שלה, הייתה צריכה להתעסק בלהגיע לאנשהו.
אז אחד מהדברים הכי מפורסמים שאני זוכרת מתקופת היותי בקופת חולים, זה הייתה ממש 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 מזמן, אבל היה לנו מין בדיחה כזאת, שאנשים יוצאים לפנסיה ובאים לפיזיותרפיה.
כן, מה שיש להם זמן.
כן, כן. כי לפני כן הגוף היה עסוק בכל מיני דברים אחרים, והוא התעלם מכל מיני סמנים שהגיעו למוח, כי זה לא היה מספיק חשוב. ועכשיו כשאין שום דבר אחר יותר חשוב, אז יש זמן. אז אין לי מחקר לזה, אבל זה בהחלט היה בדיחה במסדרונות.
כן. אני חושבת שאת מעלה נקודה ממש מעניינת, כי אנחנו נוטים להתייחס לכאב כמשהו מאוד פיזי, נכון? יש לי כאב, אז אני הולכת לרופא, אז אני לוקחת כדור, אז אני שמה תחבושת, אז אני צריכה לנוח, אז יש לנו איזה מין מאגר כלים כזה, שאנחנו משתמשים בו כדי להתמודד עם כאב, ואפשר להגיד שברובו המוחלט, זה פתרונות שהם פיזיולוגיים.
אני לא יודעת אם את יודעת, את יודעת שאין עצבים של כאב. אין דבר כזה עצבים של כאב, אין שום עצב שתאירי אותו ותגידי כאב.
כן.
גם יש עצבים שמוסרים שמשהו קרה. אז למשל, עצב יכול להגיד, תקשיב, יש פה טמפרטורה ממש 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 גבוהה. אז אם הטמפרטורה היא ממש ממש גבוהה ויש סכנה שיהיה נזק, אז הגוף יגיד כאב. אבל לעומת זאת, יש פקירים בהודו שהולכים על גחלים.
ממש.
אז לא תמיד גירוי שנחשב, את יודעת, בעולם המערבי, או בכלל כמשהו מסוכן, באמת התפרש במוח על ידי מסוכן. יש את, את קריס אנג'לס שתולה את עצמו על קרסים. הוא לוקח קרסים ותולה את עצמו באוויר. אז כאילו, אנשים עושים דברים ממש ממש, כאילו בניגוד לכביכול הפיזיולוגיה הקלאסית שאנחנו מכירים.
ממש. כלומר, למרות שאנחנו הולכים לרופא כשכואב לנו, אין שום בדיקת דם, MRI, מדד כלשהו, שמישהו מבחוץ יכול לבוא ולהגיד, עכשיו כואב לך ברמה 5, 9 או 10.
אין כלום, 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 ואפילו ההפוך הוא נכון. אני לא יודעת אם את מכירה, את מכירה את הגוף הזה שקוראים לו Choosing Wisely?
לא.
אז יש גוף עולמי של רופאים שמנסים לשכנע את גם רופאים וגם את המטופלים להפסיק לעשות בדיקות הדמיה. כי יודעים שככל שאנשים עושים יותר בדיקות הדמיה, מצבם יהיה יותר גרוע.
כי מה? כי מצפים למצוא משהו?
כי א', תמיד ימצאו. אוקיי? מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו הולכים ומשתנים, תמונות בספרי האנטומיה, בגרייז אנטומי, הם לא מציאותיות. אין דבר כזה. אין אפילו פרט אחד. אפילו תינוק שהוא יוצא, יהיה לו משהו. ואין כמעט קורלציה בין מידת השינוי לבין כאבים. אוקיי? זה לא שאם אני רואה למישהו שיש לו פריצת דיסק, אני יכולה להגיד שכואב לו הגב. אני לא סתם, אני לא יכולה להגיד את זה.
כן. כלומר, יש אנשים, יהיו אנשים שיש להם פריצת דיסק ממש חמורה, ולא יהיה להם שום כאב.
שום כאב.
ולהפך. אין קשר בין הדברים.
נכון. בגיל 40 ל-30 אחוז מהאוכלוסייה יש פריצות דיסק.
וואו, לא 30 אחוז.
זה המון.
וואו.
בלתי דיסק בגיל 50 ל-60, ל-60 אחוז מהאוכלוסייה, בגיל 40 ל-50 אחוז מהאוכלוסייה. זאת אומרת שאם עברת את גיל 40, יש לך יותר סיכוי שיהיה לך בלת דיסק מאשר שלא יהיה לך בלת דיסק.
וואו.
וזה באוכלוסייה לא כאובה. אז מה הנורמה פה? סביר להניח שהנורמה זה שיהיה לך בלת דיסק. אם הגעת אליי בגיל 40 ואין לך, אז אני אגיד, וואלה, מצבך מעולה.
אז הזכרנו פה כל מיני דברים, אבל אפשר אולי לעשות איזה מין רשימה, אולי זה גם יותר מדי דברים בשביל לעשות רשימה, אבל למה יוצר את התפיסת כאב? כלומר, מה יגרום לבן אדם מסוים לחוש כאב, כשלבן אדם אחר באותה סיטואציה עם אותה פציעה, או אותו מקרה לא ירגיש כאב?
זה אנחנו צריכים קצת לחזור אחורה להגדרה של הכאב. הרי כן. אמרנו שכאב זה חוויה רגשית, שלילית, לנזק או פוטנציאל לנזק. עכשיו, נזק זה פשוט, נפלת, קיבלת מכה, יש נזק. פוטנציאל לנזק זה מה המוח חושב על הסיטואציה. ומה המוח חושב על הסיטואציה? זה כל העבר שלנו. זה מה היה לנו כשהיינו קטנים, ומה אמרו לנו, ומה קראנו כאילו, מה קראנו בוויינט, ומה אמרו בטלוויזיה, ומה קרה לשכנה שלנו, והחוויות של ההורים שלנו. כל מה שאנחנו תופסים כאינפורמציה, יושב שם בתוך המוח שלנו, וישפיע על הדרך שבה אנחנו נקבל החלטות. אם יש למישהי, או מישהו בבית, מישהו שסובל מכאבים כרוניים, הוא יוצא עם זה. הוא יוצא עם הידע הזה, הוא יוצא עם עם הרשימת מקולת של תרופות, של מה מותר ומה אסור לעשות, ניתוחים שהוא עשה. הסיפור שהוא חי בו, הנרטיב שהוא חי בו, הוא שונה.
וואו.
ואז הדרך שבה הוא תופס את המציאות, המוח קולט סכנה בדרך אחרת. אני יכולה לתת דוגמה קצת מפחידה?
כן.
דוגמה מפחידה זה למשל אישה שעברה אונס.
Mm-hmm.
אוקיי? אישה שעברה אונס בסמטה חשוכה. מאותו רגע והלך, למרות שהיא עברה אונס פעם אחת, בכל פעם שתתקרב לסמטה חשוכה, כל המערכות בגוף שלה יתגייסו. הדופק שלה יעלה, השרירים שלה יתכווצו, האישונים שלה יתרחבו, הנשימה שלה תתקצר, מערכת העיכול שלה תפסיק לעבוד, הכליות שלה יעבדו פחות טוב. אבל לא יקרה לה שום דבר, היא רק עוברת ליד סמטה. אבל המוח שלה קיבל אינפורמציה שסמטה חשוכה אומר משהו מאוד מאוד מסוכן הולך לקרות לך. וזה לא משנה אם אני אתן לה שני קדחים ביד ואני אכניס אותה עם כמות מטורפת של אנשים, כשהיא תיכנס לסמטה, בטח אם היא תהיה חשוכה, הגוף שלה יגיב כאילו היא הייתה בטראומה. אז כל החוויות שלנו מעצבות את הדרך שבה הגוף שלנו מגיב פיזיולוגית. אז זה לא פסיכולוגי. אנשים באים אומרים לי, אז את חושבת שהכאב שלי הוא בראש. ברור שהוא בראש, כי כל דבר נמצא בראש. ראייה נמצא בראש, מגע נמצא בראש, ריח נמצא בראש, הכל נמצא שם. אבל השאלה היא, איזה חלק אני צריכה לשים לתחושה שאתה מכיר? האם יש המון המון מידע שמגיע מהגוף ואומר שהיא משהו לא בסדר? או אם המוח חושב שאתה נמצא בסכנה, והוא חושב שהוא צריך להגן עליך, כאשר למעשה אין סכנה? כמו אותה אישה שנכנסת לסמטה שאין בסכנה, אבל הגוף מגיב כאילו הוא נמצא בסכנה.
וואו, זה ממש, תראה, זה הכל הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. כי יש פה מצד אחד גורמים שאני אומרת, טוב, אם דברים שנגיד נורא obvious, אם ראיתי הרבה כאבים כרוניים, אני חושב שיהיה לי כאב כרוני, אם כבר נפצעתי הרבה פעמים, אז אני חושב שזה בא יותר, אבל יש גם את המצבים ההפוכים. אני חושבת אפילו על סיפור אישי שלי, אני לאורך כל החיים שלי תפסתי את עצמי כבן אדם מאוד עמיד לכאב. ועם הדבר הזה הגעתי ללידה. עם ביטחון, אוקיי? עם תחושה של הנה, אני אהיה בסדר, זה יהיה קשה, אני יודעת שזה יהיה קשה, אבל אני יכולה להתמודד עם זה. ואני חושבת שבמקרה הזה זה לא עזר לי. עכשיו, אני לא יודעת איך זה היה בלי זה, אבל הייתה לי חוויה נוראית, 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 נוראית בלידה. דווקא מתוך מקום שזה הפתיע אותי כמה זה נורא, וכמה אני לא יכולה להתמודד עם זה, וכמה אני באמת חסרת אונים. עכשיו, אני באמת לא יודעת איך זה היה אם לא הייתי חושבת שאני עמידה לכאב, אבל הרגשתי שבמקרה הזה, זה הרס לי יותר משזה עזר לי.
אחד הדברים הכי הכי קשים סביב כאב, זה מה שאמרת עכשיו, התחושת חוסר אונים. אז החוויה הזאת היא שאין שליטה לאנשים שמאוד אוהבים שליטה, אז יש מחקרים שזה אחד מהגורמים המשפיעים יותר בלידה על כאבים. זה העיבוד שליטה הזה מוסיף לתחושה של הסבל, והרי את זוכרת מה יוסי גינסבורג אמר, יש הבדל בין...
את זוכרת, כן.
אני זוכרת, נכון.
בוא נשמע.
אז בפודקאסט של בחזרה בטוויץ', יוסי בעצם הסביר שהיה לו איזשהו מקום שבו הוא מאוד מאוד סבל מכאבים. ואז הוא הבין שאני נמצא פה, אין לי למי לקטר, ואם אין לי למי לקטר, הסבל שלי תלוי בי, ואני מחליט לוותר עליו. ואז הוא אמר שברגע שהחלטתי לוותר על הסבל, נשארתי רק עם הכאב. ועם הכאב הצלחתי להתמודד.
Oh.
אז היו לו, את לא זוכרת את זה? לי זה
לא,
היה נורא מרגש, אני שלחתי...
אני זוכרת את זה, זה פשוט נורא נורא הפתיע אותי לטובה שאת זוכרת.
אני זוכרת
בדיוק,
את זה כי
גם
אני...
את גם באת, אמר דקה, איזה דקה אמרת?
דקה 21.
דקה 21.
אני כאילו שלחתי מטופלים להקשיב לזה, כי זה מאוד מאוד חזק, כי את יודעת, אנשים מתלוננים על זה שכואב לי לשבת וכאלה, אבל כאן יש סיפור של מישהו, שאת יודעת, שאכלו אותו טרמיטים, שהיו לו, את יודעת, בצקות ברגליים, והוא איבד חתיכות של אור, וכאילו היה בתנאים נוראים, ועדיין הוא עשה את ההחלטה המושכלת להבדיל בין הסבל לבין הכאב.
כן, על זה הבודה אמר, הכאב הוא בלתי נמנע, אבל הסבל הוא בחירה.
נכון.
זה הסיפור על שני החצים, נראה לי שסיפרנו אותו בפודקאסט עם יוסי גינסברג, אבל אולי נחזור עליו, כי זה נראה לי ממש רלוונטי פה. הסיפור של הבודה על שני החצים, הוא סיפור של אדם הולך ביער, ופתאום יורים בו חץ. חץ ממש 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 כואב, אפשר לדמיין שזה פוגע במותן, ועומד להגיע עוד חץ שעומד לפגוע בבן אדם, והשאלה היא האם אנחנו נצליח להתחמק מהחץ השני. אז החץ הראשון הוא הכאב, והחץ השני הוא הסבל. הוא החץ של למה זה קרה לי, ומה זה אומר עליי, וכמה זמן זה יישאר, ולמה דווקא לי, למה לי זה תמיד קורה, אין לי מזל, אין לי מזל בחיים. מעכשיו הכל הולך לדרדר, זה לא פייר, אמא שלי אשמה, אני אשמה. אוקיי? כלומר, כל הסיפור הזה של כל הרחש בחש הפנימי, על הדבר הזה שכבר קרה, הנה הוא הכאב, הוא אמיתי והוא קיים, הוא המקום שבו הבודה אומר שהסבל נמצא. ואני חושבת שזה בדיוק מה שאת מתארת. כלומר, יש איזושהי יכולה להיות...
מצב קיים.
כן, פציעה שהתחילה את זה, או אולי באמת הגיע הזמן שנגדיר מתי כאב הופך להיות כרוני, אבל יש את המצב הקיים, ועל זה מתלבש כל הסיפור שאנחנו מספרים.
אז לפעמים יוצא לי לעבוד עם אנשים רק על הסיפור. אני אומרת להם, אוקיי, בוא תספר לי את הסיפור שלך, ואז סבתא שלי עשתה לי ככה, ודודה שלי עשתה לי ככה, והרופא דפק אותי ככה, וכאילו, ואני שואל אותם, איך זה תורם לאיפה שאתה נמצא פה? האם זה מקדם אותך קדימה להתעסק באיך הרופא פגע בך, והניתוח הלא נכון שעשית, והאם זה מקדם אותך? האם זה מוביל אותך לאן שאתה רוצה להגיע? לא. אז בוא נשים את זה בצד. ויצא לי כבר לעשות עם מטופל ממש רשימה. ביקשתי ממנו תרשום את כל האנשים שאתה לא סובל אותם, כל האנשים שפגעו בך, כל אלה שהביאו אותך עד הלום ללהיות עם התסמונת כאב המאוד מסובכת שיש לך, תרשום כמה אתה כועס עליהם, ואז תשרוף את זה, וזהו. זה מאחוריך, בוא נמשיך הלאה. וכשאנשים מוצאים שמה, אבל שום דבר לא טוב קורה לי, ומה קשה לי ואני לא יכול, אז אני עושה איתם מחברת הצלחות ומחברת דבר, כאילו, אני מבקש מהם, כל יום תשלחו לי שלושה דברים טובים שקרו לכם, כי אני צריכה שהמוח שלהם יפסיק להתעסק ברע ובכמה קשה לי, ויתחיל להפנות את תשומת לב לדברים אחרים. כי לכולם יש גם דברים טובים, כן? קמנו בבוקר, יצאנו מהמיטה, שתינו קפה, היינו, הסתובבנו, הלכנו למשפחה, הלכנו לחברים, דברים טובים קורים, אבל לפעמים הם מוסתרים בכזאת עננה ענקית של דברים שליליים שצריך להעיר אותם.
תראי, אני מאוד מתחברת לזה, כמו שאת יודעת. אבל אני חייבת גם לשאול את שאלת הנגד של האם זה לא מרגיז אנשים שאת אומרת להם את זה? כלומר, הם באים אלייך, אומרים לך, כואבת לי הרגל, כואבת לי היד, כואב לי הראש, כואב לי הגב, כואב לי, כואב לי, אני לא מצליחה את זה, 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 כואב לי פה, אני לא הולכת לעבודה, ואז את אומרת להם, תכירו תודה על הטוב בחיים שלכם, הייתי נותנת לך כפה.
זה מאוד מעצבן, זה מאוד מעצבן, אבל אז אני אומרת להם, רגע, עד עכשיו כבר עשיתם דברים, הרי לרוב אנשים באים אליי כ-last resort, אף אחד לא בא אליי, יש לי כאב כרוני, לא ראיתי עד עכשיו, את הראשונה שאני רואה. ואני אומרת להם, אבל זה לא עבד. אם הטיפולים הקודמים היו עובדים, לא היינו יושבים פה ומדברים. אז באת אליי לדרך שלי, תנסה אותה. Worst case scenario, תצליח, נכון?
כלומר, הוא בא אלייך ואת לא עושה איתו תרגילים, מזיזה לו את הרגל?
אני כן עושה איתו תרגילים ומזיזה לו את הרגל, אבל כבר עשו לו את התרגילים ולהזיז לו את הרגל רק.
כן.
וזה לא עבד. והם לא מבינים, כי הם אומרים, אני עושה כל מה שצריך כדי שהכאב ייעלם והוא עדיין שמה. אז אני אומרת להם, אז צריך לשנות משהו אחר. למשל, אני יכולה לספר לך על מטופל שאיתו לא הצלחתי. אוקיי? הסיפור שלו היה שהוא... 7 שנים כבר שוכב במיטה, סובל מכאבים, מאוד מאוד מסכן, קשה לו, הוא גר עם אמא שלו, הוא לא הולך לעבודה, הוא ממש סובל. אז אמרתי לו, תקשיב, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להוציא אותך מהמיטה. אני מבינה שכואב לך, אבל כואב לך בתוך המיטה גם, נכון? כואב לך לשכב? אז מה זה משנה איפה אתה נמצא? תשב בים, מה זה משנה? תשכב בים, במקום לשכב במיטה בבית. אז הוא אמר, לא, וזה, אז אמרתי לו, אבל תעשה לי טובה, אתה מבין ש... 7 שנים אתה נמצא באותה סיטואציה ושום דבר לא משתנה. משהו חייב להשתנות.
כשאת אומרת שום דבר לא השתנה, זה אפילו כנראה לא רק שלא השתנה, אלא החמיר מבחינת זה שההימנעויות גדלות.
נכון.
זה לא שההימנעות נשארה באותו מצב 7 שנים, אלא אם פעם רק לא הייתי מתכופפת בדרך מסוימת, ואחרי זה לא הייתי הולכת מרחק מסוים, ואחר כך לא הייתי, לא יודעת מה, מרימה משקלים כבדים, אז עכשיו אני רק שוכבת במיטה.
נכון. זה למידה, ואנשים לא מבינים שהמוח לומד הכל. המוח לומד פסנתר, המוח לומד שפה, והמוח לומד תנועה. אם הוא לומד לא לעשות תנועה מסוימת, הוא לא יעשה אותה, ולא סתם שהוא לא יעשה אותה, הוא ימנע ממנה. שוב, סיפור אמיתי, הגיע אליי איזשהו ילדון, שהוא היה שחקן כדורסל.
רגע, לפני שאת מספרת את הסיפור, אני חושבת שלא עשינו הבחנה מאוד חשובה שצריך לעשות, מתי כאב הופך להיות כאב כרוני, מתי זה כאב אקוטי, כי אני חושבת שמה שהתחלנו לדבר עליו פה, זה באמת בעולמות של הכאבים האחרונים. אז בואי תני לנו שנייה את ההסבר של מתי כאב הופך להיות כאב כרוני.
אוקיי, אז אני אגיד לך מה הספרות אומרת. אז
כן.
פחות משתמשים במילה כרוני עכשיו, יותר משתמשים במילה מתמשך.
אוקיי.
מדברים על כאב שהוא יותר מ3 חודשים.
אז כאב אקוטי זה כאב של נגיד אם נפל עליי פסנתר על הרגל, כואבת לי הרגל, זה נמשך במשך הזמן של הפציעה, ואז ברגע שאני מחלימה, זה אמור להיעלם הכאב, נכון?
נכון, אבל זה טיפה טיפה יותר מסובך מזה, כי אנשים יכולים לסבול מכאב שאנחנו נקרא לו מלאדפטיב, זאת אומרת שהוא כאב שהוא לא מתאים את עצמו לסיטואציה מהרגע הראשון. למשל פיברומיאלגיה. וזה כאב כרוני מההתחלה. הוא לא התחיל בפציעה.
כן.
נכון? הוא לא התחיל, נפלתי, קיבלתי מכה. אז... הספרות מדברת על כאב מתמשך, וכשבונים מחקרים מסתכלים על כאבים שמתחילים רק אחרי 3 חודשים. זאת אומרת, אם סבלת 3 חודשים ואחר כך עדיין כואב לך, אז כנראה הכאב הוא כרוני. אבל אם את בטח מבינה שמי שעבר למשל תאונת דרכים ומאוד קשה, עם הרבה מאוד שברים, אנחנו נצפה שיכול להיות שגם 50 שנה אחר כך יכאב לו.
כן.
וזה עדיין יהיה בתחום של הכאב האקוטי. אז יש את ההגדרות של הספרות על מה זה כאב כרוני, שזה 3 חודשים, אבל שוב, אפשר, כאילו, כשפוגשים את הפרט, צריך להסתכל על זה.
כן.
כלומר,
מה שאני קראתי קצת לפני שהגעת, זה שפשוט כל כאב שהוא לא תואם
מל אדפטיב.
כן, כן. שהוא לא תואם את מה שאמור פחות או יותר באופן הגיוני הסביר להיות, אנחנו קוראים לו כאב כרון.
נכון.
אוקיי. אז מכאן נחזור לסיפור שלך.
לסיפור של הילדון. אוקיי. אז הגיע אל הילדון שהוא שיחק באיזושהי ליגה, והוא עבר לקבוצה אחרת, ולפני המעבר לקבוצה אחרת, ביקשו ממנו לעשות בדיקה אצל רופא. והרופא אמר לו, לא כואב לך בכתף? אז הילד אמר לו, לא, אני בסדר. ואז הוא עושה, ונחשי מה קרה אחר כך.
כאב על הכתף?
נכון. הוא פיתח כאבים בכתף. אז לא כאב.
מזה שהוא שאל אותו?
כן. כשהוא שחק כדורסל לא כאב לכלום. כשהוא שחק כדורגל לא כאב לכלום. מתי כאב לו? בבית ספר.
כן.
כשהוא היה צריך ללכת לבית ספר, הוא התלונן על כאב בכתף, ואז הוא יכל להישאר בבית. זאת אומרת, היה איזשהו מקום קטן של סקונדרי גיין, איזשהו מין רווח קטנצ'י כזה שהוא יכל להיכנס בו. עכשיו, הילד לא עשה שום דבר הוא לא היה מודע לזה. הוא לא עשה בכוונה. הוא לא התעורר בבוקר לפני בחינה וכאבה לו הבטן, כי הוא פחד מהבחינה. פשוט מישהו נתן לו איזשהו פידבק שמשהו אצלו לא בסדר, ואז הגוף שלו הגיב בהתאם, והמוח שלו עשה את מה שהוא עושה הכי טוב, פרדיקציה. זאת אומרת, הוא אמר לו, יש כאן פוטנציאל לנזק, אז בוא, כאב.
וואו. כלומר, את אומרת סקונדרי גיין, נראה לי חשוב טיפה להסביר מה זה. כלומר, זה איזשהו רווח משני, משהו טוב שקורה לי, כתוצאה מאותה בעיה. אז אם למשל כואב לי, אז מרחמים עליי, עוזרים לי, נותנים לי אמפתיה, מקלים עליי במשימות מסוימות, יכולים להיות כל מיני רווחים משניים. ואני חושבת שזו גם נקודה שהיא מאוד חשובה על כאב, כי כאב הוא הרבה פעמים כמו מין מקלט כזה בשבילנו, שהוא מאפשר לנו לא לעשות משהו שאין לנו כוח לעשות. כלומר, אם אני עכשיו אחליט שאין לי כוח לעבוד, ואני רוצה ללכת לים ולקרוא ספרים או לנוח, ואני אעשה את זה יום או יומיים או שלושה או ארבעה או שבוע, יגידו לי, יאללה, סבבה, תהני. אבל אם אני אעשה את זה חודש או חודשיים, אז יתחילו להגיד לי, טוב, מה קורה? יש לך משפחה, צריכה להרוויח כסף, תדאגי לעצמך, תדאגי. מה אני סגר איתך? מה את לא עובדת? אבל אם כואב לי, אז זה משהו אחר.
אז כשיש סקונדרי גיין, זה צריך לתת את הגיין בלי הכאב. זאת אומרת, אם מישהו צריך את זה כדי להתחמק מעבודות בבית, אז בוא נמצא דרך אחרת להתחמק מעבודות בבית. בוא ניקח עוזרת. בוא נמצא דרך לשלב את המשפחה בתוך העבודות בבית. אם הסקונדרי גיין זה לא להיות בעבודה, כי אני שונא את העבודה, היה לי סיפור מאלף, מאלף, מאלף. מטופלת באה אליי מלא זמן כאבי צוואר, סובלת בעבודה, והיא אומרת לי, כשאני נמצאת בעבודה ויש יותר לחץ, כואב לי יותר, כשאני בבית, כואב לי פחות, כשאני לוקחת את העבודה הביתה, בגלל שיש איזשהו עומס, כואב לי יותר. אז אמרתי לה, אז מה את רוצה שאני אגיד לך? אז היא אמרה לי, שתתני לי שתי סתירות ותגידי לי להתפטר.
באמת?
כן. אז אמרתי לה, אז אני נותנת לך שתי סתירות ותתפטרי. לא, אבל אני לא יכולה, ויש לי קידום בדרך, ויש לי כסף, ופה ושם, ועד שקיבלתי את העמדה הזאת, ונלחמתי, ועד שעברתי את הבחינות, ופה, ואמרתי לה, אבל זה מה שביקשת ממני, שאני אתן לך שתי סתירות ואני אגיד לך להתפטר. אבל אני לא יכולה ולא פשע. אני עושה לה, אני לא מבינה. עד עכשיו, עשית את כל הטיפולים, ניסית את כל הדברים, את עושה ספורט, הכאב שלך ממשיך ומחמיר, את חייבת לעצור באמצע היום ולשכב על הרצפה במשרד שלך כדי לסיים את היום שלך. את אומרת לי מה את מבקשת, למה את לא מקשיבה לעצמך?
וואו. אני חייבת להגיד אני מרגישה שיש איזו עננה שמרחפת מעלינו, שלא מספיק כן. נגענו בה. כי כשבן אדם אומר שכואב לו, זה קצת מחוץ לשליטה שלו, נכון? אני לא שולטת בזה שכואבת לי הרגל או הבטן או הראש, וכל הדיבור הזה על הכל בראש, וזה שזה תוצאה של איך שאנחנו מפרשים את המציאות, ושכל מה שדיברנו עליו שהכאב הוא בלתי נמנע והסבל הוא בחירה, זה פתאום מחזיר את האחריות לבן אדם. כלומר, אני מרגישה שאנחנו קצת אומרות לאנשים, זה בידיים שלך, למרות שחשבת שזה לא בידיים שלך, ואת יכולה לעשות משהו, למרות שחשבת שאת לא יכולה לעשות משהו, וקצת אפשר להבין את זה גם כאילו את אשמה במצב. וזה לא נעים.
אז אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל האם את אשמה במה שאת רואה?
לא.
אז למה צריך להיות אשם בזה שכואב לך? אתה אוסף נתונים והמוח שלך מייצר אאוטפוט.
כן.
את כאילו, את רואה אותי ואת מסתכלת על הטוטים שיש פה ועל הכוס.
למה את לא אוכל טוטים?
את כאילו רואה את מה שקורה פה, and yet, את לא אשמה במה שאת רואה.
כן.
אז הגוף, המוח חושף נתונים ומוציא את הפלט הזה שהוא כאב, ואנחנו לא אשמים בפלט הזה, את לא אשמה שאת רואה תותים. זה פשוט הדרך שבה הגוף עובד. הגוף אוסף אינפורמציה, מעביר את המידע למוח, המוח עושה שיקול נתונים, מה הדבר הכי חשוב שאני צריך לעשות עכשיו? האם אני צריך להגן? האם אני צריך לשנות? מה אני צריך לעשות? ואז שהוא מגיע למסקנה שהדרך הפעולה הכי טובה שלו זה כאב, אתה לא יכול להתערב. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול לשנות את האינפוט שמגיע למוח. אז אם אתה, אני כשהייתי צעירה הייתי מאוד מאוד שמנה, אז כשהייתי יוצאת החוצה, כל מה ששמעתי זה היה, את יודעת, הערות על איך אני נראית. עכשיו, סביר מאוד להניח שזה בכלל לא היה קיים, כאילו כמה אנשים מסתובבים ברחוב וחושבים על איך עדי דוידוביץ' מסתובבת. זה היה המציאות הפרטית האישית שלי. עכשיו, אחרי שירדתי במשקל, המציאות הזאת עדיין הייתה שם, כי המוח שלי המשיך לחיות כמו שהייתי ילדה. ואני צריכה לעשות את השינוי הזה. אני צריכה להתחיל להסתכל על המציאות אחרת. כי גם אז וגם היום, אף אחד ברחוב לא חושב על איך שאני נראית. אבל זה היה המציאות הפנימית שלי.
כן.
אז כששיניתי אותה, שיניתי את הדרך הסתכלות שלי על העולם. אז אם המוח אוסף אינפורמציה, והדרך הסתכלות שלו זה זה שאתה נמצא בסכנה, והוא צריך להגן עליך, אז הדרך, האוטפוט שלו זה כאב, אז אני יכולה ללמד אותו לאסוף אינפורמציה אחרת.
כלומר, את ממש מחוותת מחדש את כל הסיפור.
כן, ועושים את זה בפסיכולוגיה המון, נכון?
כן, האמת שזה מאוד מזכיר לי את הטיפול של אנשים בחרדת בריאות.
או בחרדה בכלל.
כן, או בחרדה בכלל, אבל חרדת בריאות זה ממש, 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 ממש מתחבר, כי למשל היה אצלי לפני כמה שנים מישהו שבמקור כן הייתה לו מחלה, הוא סבל מלוקמיה, והוא עבר איזשהו תהליך של ריפוי, ואחרי זה הוא היה בריא, אבל מה? אחר כך נשארה לו המחשבה והפחד ש... הוא יכול להיות חולה בכל רגע במשהו. ואז זה התרחב מהרבה יותר מלוקמיה, זה הפך לכל דבר. כל כאב הכי קטן, כל בברך, בגב, ביד, באצבע, בשיער, בעין, כל דבר הכי קטן, הרגיש לו כאילו, הנה משהו לא בסדר קורה, והוא הולך להיות, הוא הולך להיות חולה, והוא הולך למות, ואז התחילו כל המנגנונים על זה. ללכת לרופא, לקרוא באינטרנט, לבדוק דברים, לא לזוז ככה, לא לזוז ככה, לשבת רק ככה, כל האמנויות וההתנהגויות ביטחון שהזכרנו גם בהקשר של כאב. והטיפול הוא באמת ללמד את המוח לפעול אחרת. להגיד, כואב לך? בכל זאת אל תלך לרופא. בכל זאת אל תקרא באינטרנט. בכל זאת תלך ותעשה ותתמודד ותצא להליכה ותפגוש אנשים. כדי לשנות את אותו הקשר שנעשה בין הרגישות יתר לכל מיחוש בגוף לבין מה זה אומר שיקרה. כלומר, זה איזושהי, עלו את זה גם בקבוצת פייסבוק, איזושהי מערכת של אזעקה שיוצאת שנהיית יותר מדי רגישה. כלומר, משהו שבמקור הוא מתריע על, נגיד, סכנה או בעיה, הופך להיות כל כך רגיש שמכל דבר יש אזהרה והזקה.
נכון.
כן.
נכון. המערכת שהזקה הזאת היא מאוד מאוד טובה לנו, וילדים או מבוגרים שאין להם את המערכת הזקה, שהם לא סובלים מכאבים, הם הרי לא שורדים הרבה, אז כאב זה דבר מאוד 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 חשוב. הוא הופך להיות בעיה כשהוא מל אדפטיב, כשהוא לא מתאים לסיטואציה, שהוא יוצא משליטה, שהוא הופך להיות רגיש יותר מדי. ואז אנחנו צריכים לחשוב, האם אני נכנע לרגישות הזאת? האם אני הולך לפי הסימנים, האזעקת שווא הזאת, או לא? ואני מציעה לאנשים את האופציה של לא.
לא, להמשיך למרות הכאב.
כן.
כן.
עכשיו, שוב, יש את הקבוצה השנייה. זאתי שכואבת לה ומתעלמים וממשיכים. אז צריך גם, כשפוגשים מישהו עם כאבים, צריך להסתכל מאיפה הוא מגיע. זה עניין תרבותי. יש אנשים עם אופי שונה ורואים, מחקרים מציגים את זה, שאנשים עם קטסטרופיזיישן, שזה נטייה לראות דברים ולהוציא אותם מפרופורציה לרעה, הסיכוי שלהם לפתח כאב כרוני הוא יותר גבוה.
זה ממש עניין תרבותי, הכאב. אני זוכרת שעבדתי בהדסה עין כרם, כשעשיתי את המחקר, אז הייתה במחלקה מישהי שסבלה מהתקפים אפילפטיים ממקור פסיכוגני. כלומר, לא משהו שבאמת נובע מבעיה חשמלית במוח, אלא משהו, איזושהי טראומה שגרמה להתקף שהוא פסוידו אפילפטי. ושום דבר לא עזר, שום, שום, שום דבר, עד שהביאו איזה דמות דתית שעשתה למין טקס כזה של, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, זה היה משהו בערבית, של גירוש שד, וזה עזר לה, כלומר, זה באמת עזר לה, וזה גרם לזה, והיא עברה את זה וחזרה לעצמה. כי יש משהו גם תרבותי, במה אנחנו מצפים שיקרה, מה, למה זה נובע, מה זה קרה, מי יכול לפתור את זה, שהוא משמעותי בכל הסיפור.
על זה יושב הפלסבו.
כן.
הפלסבו יושב בעיקר על anticipation, למה אנחנו מצפים שיקרה.
כן.
אז אם עושים מחקרים ונותנים לאנשים אחרי ניתוח, 3 ימים ברציפות, זריקה של מורפיום, ואחר כך לא כואב להם, ביום הרביעי כשנותנים להם זריקה של סיילין, שזה בעצם כלום, הם מגיבים באותה צורה. כי הגוף שלהם למד לצפות לזה. אז אני יודעת שלאורן זריף יש מקום בעולם, ולרבנים, ולהשתתח על קברי צדיקים, ועל כמאות למיניהם. אין לי בעיה איתם.
כן. זאת אומרת, מה שעובד עובד.
מה שעובד עובד.
כן. תיאת, שמעתי איזו הרצאה של פרופסור רפי קרסו בנושא של, של כאב ופסיכולוגיה, והוא מספר שם סיפור על, על מישהי שאבא שלה היה מאוד מאוד חולה, והיא לא יכלה לבוא להיות איתו בבית חולים, כי היא הייתה עם ילד בן 3 ועוד ילדה בת 4 חודשים שהיא הניקה, ולא היה לה מה לעשות, כמו הייתה תקועה בבית, והיו עוד 6 אחים שלה שכן ביקרו ועשו משמרות על האבא, והם כולם כעסו עליה ועשו לו רגשות אשם שהיא לא באה, וכמה היא נוראית וכמה היא לא בסדר, וכעבור כמה חודשים האבא שלה באמת נפטר, והיא פיתחה דיכאון. והדיכאון הזה איכשהו התבטא בכאב כרוני. עכשיו עשו את כל הבדיקות, מה קורה, למה כואב, לא מצאו שום דבר. ולאט לאט בשיחות הוא מספר שהוא חיבר לה בין הכאב לבין האירוע הזה עם אבא שלה, שהיא לא באה ולא ביקרה אותו והיה לה מלא רגשות אשם. ובהתחלה היא אמרה מה הקשר, זה לא קשור, זה לא זה, זה לא כלום. ומפה לשם, כשהוא שאל אותה מה אבא שלך באמת היה רוצה, מה היה משמח אותו אם הוא היה היום בחיים, הם עלו איזה רעיון שהיא תכין משהו לבית הכנסת, לאיזשהו ארון של בית הכנסת, והיא תפרה איזה משהו, פרוכת כזאת, וברגע שהיא עשתה את זה, היא הרגישה יותר טוב, והכאבים נפטרו. והסיפור כאן הוא סיפור על הקשר בין כאב כרוני ודיכאון, שאני חושבת שלא נגענו בו הרבה, אבל זה הרבה פעמים או תוצאה של זה, או גורם של זה, נכון? זה לא תמיד אחד מוביל לשני.
כן, אי אפשר לדעת קצת בדיכאון וכאב כרוני, כי זה קצת הביצה והתרנגולת. אנשים, אני לא יודעת אם הם יודעים, שהם מסתובבים עם סוחר סמים קטן בראש, יש לנו קנאביס בראש, ויש לנו הרואין בראש, ויש לנו מורפיום בראש, את כל החומרים האלה שמוכרים לנו, יש לנו בתוך הראש. עכשיו, למה יש לנו אותו, כאילו, איך מצאו את החומרים האלה? כי יש רצפטורים במוח שלנו שמקבלים אותם. אז כל החומרים האלה שגורמים לנו להרגיש סטלה ולהיות מאושרים ו-LCD ולהיות מואבים בכל העולם, או אוקסיטוצין וזה, זה אנחנו מייצרים אותם. וכשאנחנו סובלים מכאבים כרוניים, אצל חלק מהאנשים החומרים האלה, הריכוז שלהם יורד. ואז אם הריכוז שלהם יורד, החומרים שגרמו לנו בעבר להיות מאושרים, לא מופרשים. ואז אנחנו לא מאושרים.
כי חלק מההתמודדות עם הכאב דורשת גם את הסרוטונין, נכון?
חלק, סרוטונין זה משהו שהרי משוחרר במוח, וגורם לנו תחושה של אושר, ואם הוא מפסיק להיות משוחרר במוח, אז יש לנו מין סטטוס קוו כזה של בסה.
כן.
וכשזה נמשך הרבה זמן, כי הכאב שלנו הרבה זמן, זה יתפרש בסופו של דבר, או יאובחן בסופו של דבר כדיכאון. ואנשים אומרים, תקחי לי את הכאב הזה, ואני אהיה מאושר, והם צודקים.
כן. הרבה פעמים נותנים לאנשים עם כאב כרוני תרופות אנטי-דיכאוניות.
נכון, נכון. ואז הם מתבאסים, כי הם רואים את ההתוויה, ואז אני צריכה לשבת ולהסביר להם, למה? כי ככה המוח פועל. הם חושבים, אבל אני לא בדיכאון, רק כואב לי, ואני אומרת לו, נכון שכואב לך, אבל הכאב גורם לך למצב שבו המוח מתפקד כאילו הוא נמצא בדיכאון. ולפעמים זה גם ההפך, לפעמים זה מתחיל מהעצב, והעצב מפסיק הפרשה של החומרים האלה, ואז כשמגיע איזשהו גירוי נוסיספטורי, איזשהו גירוי של סכנה מהגוף, איזשהו נזק, איזשהו משהו, אין שום דבר שיסתור אותו. אין שום חומר שיגיד, אוקיי, אתה רץ, כואבות לך ברכיים, אבל אתה רץ, אז בוא נשחרר מורפיום,
כן.
בוא נשחרר את החומרים האנדורפינים שמורידים כאב, כי אין. ואז מופיע כאב. אז זה, זה ביצה ותרנגולת, אני לא יודעת מי כן. מתחיל את זה.
שזה
אבל אני... יש לי סיפור מעולה ממש כזה, על מטופל שסבל עשרות שנים, אוקיי? עשרות שנים מכאב בחזה, שמקרין ליד שמאל. עשה את כל הבדיקות בעולם, פעיל חבל על הזמן, עשה, את יודעת, עשו לו את כל ה-EKG, את כל, הכל, הכל בעולם. והכל בסדר. וניסיתי לחקור מאיפה זה התחיל, והסתבר ששלושה שבועות לפני שהופיעו הכאבים, אבא שלו נפטר מהתקף לב. והוא כמובן לא קישר בין השניים. וזה בחזה, לתוך יד שמאל,
וואו.
זה סימנים של התקף לב.
כן.
אז ברגע שחיברתי לו את שני הקצוות בין השניים, הוא ישב והבין שזה איזשהו סוג של רגשות אשם, והכאב נעלם. נעלם כלא היה.
וואו. כלומר, זה ממש, את יודעת, זה גם מזמין את השאלה של מה זה כאב פסיכוסומטי, נכון?
אז אנחנו לא מאמינים כבר בזה. כאילו, אני יודעת שבעבר השתמשו בזה הרבה, כי זה סוג של אולי קונברסיה או משהו כזה, לגוף קשה להתמודד עם משהו אחד והוא מעביר את זה לכאב, ואז הכאב הוא לא אמיתי. כאב הוא אמיתי. הוא נמצא שם, הוא מגביל, הוא מפריע, הוא מונע מאנשים לעשות דברים, אז אין דבר כזה כאב שהוא לא אמיתי. יש כאב שהוא... יש לו מרכיב רגשי מאוד מאוד משמעותי, ויש לו יש כאב שיש לו יותר מרכיב גופני מאוד מאוד משמעותי, אבל שניהם תמיד נמצאים בתוך השטח. היה לי ממש עכשיו במרתון תל אביב איזשהו מטופל שהחליט לרוץ את מרתון תל אביב, אבל לא כל כך התכונן לקראתו, ואז הוא עשה איזושהי ריצה מטורפת והתחיל לחוב לו הברכיים. ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא מוכן פיזיולוגית לעשות את המרתון הזה. אני חושבת שזה לא יהיה חם. אבל הוא רץ ולא כאב לכלום.
באמת?
כן. אז המוח עושה מה שבא לו, לפעמים לכיוון הזה ולפעמים לכיוון הזה.
כן. שזה קצת מעצבן שאין הנחיות, נכון? כלומר, אין הוראות ביצוע.
אין הנחיות.
אז בהקשר של המרתון, לעשות יותר ספורט, זה עוזר לכאבים, זה מפחית כאבים, כי הרבה פעמים אנשים מפחדים לעשות ספורט כשהם כואב להם.
אז אני אתחיל בסיסמה הענקית הזאת, שימי לב. ספורט לא גורם לכאבים.
את יודעת שלאבא שלי יש סיסמה אחרת.
אוקיי.
אבא שלי תמיד היה אומר, הוא עדיין אומר, בגרמנית, שפורט איז מורט.
מה זה אומר? זה לא נשמע טוב.
לא. זה אומר, ספורט זה רצח בגדול.
אוקיי. אז
זאת סיסמה סותרת.
אז אני לא יודעת מה אבא שלך עושה.
הוא לא עושה ספורט, אבל...
אוקיי, אבל מה הוא עושה במקצוע שלו?
כאילו, הוא אומר את זה... הוא יועץ כלכלי.
אוקיי, מעולה, כי זה...
אבל הוא אמר את זה תמיד על דוגמה של אנשים שנפצעים בספורט. כאילו, פציעות סקי, פציעות כדורסל, פציעות זה.
אז אנשים נפצעים?
כן.
אבל זה לא סיבה לא לעשות ספורט. אני חושבת שאנשים מפספסים את העובדה שמסביב לכאבים יש מלא דברים אחרים. מסביב לברך יש לב, יש ריאות, יש כליות, יש מערכת עיכול, יש את מערכת השתן, שהם חייבים כדי לשרוד ספורט. אז כשאנשים אומרים לי, אני לא רץ בגלל שכואבת לי הברך, אני חושבת, לא נראה לך שהלב קצת קצת יותר חשוב מזה? אוקיי? כי כל המערכות שלנו בנויות על תנועה. ואז אם אנחנו מפסיקים לזוז, אז אולי, אולי, לטווח הקצר, לא לטווח הארוך, לטווח הקצר, יכאב לנו פחות משהו, אבל לטווח הארוך זה לא ישתלם. ספורט הוא גורם מגן. כמו שספורט, ספורט מגן, אני לא יודעת אם את יודעת, גם על זיכרון, ועל חשיבה קוגניטיבית, ועל חוסן רגשיות, ועל מיליון דברים, וגם על הגוף. ספורט שומר על מסה שרירית יותר גבוהה, על מסת עצם יותר חזקה, על מפרקים יותר טובים, כאילו ספורט, הסיסמה היא motion is lotion.
כן.
כאילו זה, אין כמו ספורט.
motion is lotion.
motion is lotion, כן. ויש המון מרכיב רגשי מאוד מאוד משמעותי בספורט. השחרור של אנדורפינים, ותחושת מסוגלות, ומוטיבציה, ולהתגבר על קשיים. היתרונות של זה כל כך הרבה יותר גדולים מאשר על זה שקצת יכאב לי הברך, כי אני ארוץ מרתון ובסוף משהו יקרה, או נפלתי וקיבלתי מכה. אז אני מוכנה לוותר על, על, על כל אחת מהרצועות שלי שאני אפול ואני אקבל מכה, בתנאי שאני אוכל לעשות ספורט. כי אין שום דבר שיכול להחליף את זה.
כן. אוקיי. יש עוד משהו שלא נגענו בו, שנשאל בקבוצה הרבה, וזה כל הנושא של פיברומיאלגיה.
כן.
את רוצה שניגע בזה?
אז פיברומיאלגיה זה תסמונת.
כן.
אוקיי? שמה זה אומר תסמונת? תסמונת זה אוסף של סימפטומים, זאת אומרת אוסף של תלונות, שלא יודעים מה גורם להם, אבל בגלל שיש כמה אנשים שיש להם את האוסף תלונות האלה, נתנו לזה שם. אז האוסף של התלונות האופייניות זה כאבים מפושטים שלא מצאו להם שום הסבר, ובנוסף לזה יש גם סימפטומים נוספים, כמו כל מיני קשיים מסביב לשינה, עייפות כרונית, קשיים להירדם, קשיים לשמור על שינה רציפה, יש המון המון תלונות של כאבים ויסרליים, כאבים של מאי רגיז, של פוחית רגיזה, זה מין תמונה כזאת שלא יודעים מה היא, אז נתנו לה שם. Mm-hmm. אז חשוב לי מאוד מאוד להסביר שזה לא מחלה. אוקיי? בניגוד למחלה כמו שפעת, שיודעים שיש וירוס של שפעת ויודעים מה גורם לה, וכל מי שיש לו שפעת, התמונה תראה דומה. פיברומיאלגיה, יש נשים יש אנשים שיגיבו ככה, יש אנשים שיגיבו אחרת, אבל בגלל שהמחנה המשותף זה שיש כאבים ואף אחד לא יודע מה הסיבה לכאבים, קראו להם פיברומיאלגיה.
אמרתי יש נשים, אבל אני חושבת שזה
נכון,
היה
ברחתי,
מוצדק.
נכון, ברחתי, כן. לא, יש, כן יותר נשים,
יש יותר נשים שסובלות מזה.
יש יותר נשים כן. שסובלות מזה מאשר
גברים. בצדק אמרתי יש נשים, מיהרת לתקן את זה.
אני יודעת,
אבל,
להיות פוליטיקלי
אבל
קורקט.
אבל זה היה מדויק.
נכון.
כן.
אז יש יותר נשים מגברים, ולא יודעים מה זה. אז הרבה פעמים המון פונים אליי במקרים של פיברומיאלגיה, ואין לי שום דרך לדעת מה לעשות עם מישהי עם פיברומיאלגיה מבלי לפגוש אותה. ואז מתחיל, במפגש הזה מתחיל מחקר של רעיון מהרגע שהיא נולדה בערך עד לרגע זה, כדי להבין איך היא הגיעה לרגע הזה.
כלומר, זה ממש טיפול פסיכולוגי.
זה יהיה פיזיולוגי בסופו של דבר, כי ההתערבות היחידה שמצאו שהיא תמיד עוזרת, זה פעילות גופנית מתונה. אז נשים כאלה לא יוציאו אותם לרוץ 10 קילומטר, אבל הן חייבות לצאת לצעוד.
אבל הרבה פעמים גם שמים על האנשים, נשים או אנשים עם פיברומיאלגיה, מין תווית כזאת של מלינגרינג, לא של התחלות.
נכון. כי לא מוצאים שום דבר. ואם לא מוצאים שום דבר, זה אצלך בראש. אבל שוב, הכל בראש, גם ראייה בראש וגם שמיעה בראש.
כן. אז חשוב להדגיש שזה לא מלינגרינג.
לא, כלומר, זה לא... ואנשים כאלה שסובלים מפיברומיאלגיה, כשהם סוף סוף מקבלים את ההבחנה, הם צריכים אותה. הם ממש צריכים אותה, כי הם הסתובבו שנים עם סבל לא מוסבר, שחשבו שהם עובדים על המערכת, שהם מנסים להתחלות, שהם סתם בכיינים או בכייניות, וכשהם מקבלות את זה, הם כאילו שמחות, יש לי שם למחלה. אבל בעצם להגיד פיברומיאלגיה, זה להגיד כואב לך, ואני לא יודע מה זה.
וואו. אוקיי, שאלה האחרונה, בעקבות הדברים שדיברנו עליהם, בעקבות שאלות הפייסבוק, שאלו הרבה על איך להתמודד עם ילדים שכואב להם, כואב בעקבות חוג, כואב בעקבות פציעה, כואב אחרי ניתוח. איך את מנחה הורים לילדים?
אז חשוב מאוד, עשו ניסוי ולקחו והסתכלו בעצם על מה קורה למפגש הזה בין הורה לילד אחרי ניתוח. אוקיי? ואז בדקו את רמת החרדה של ההורים ואת רמת הכאב של הילדים, ומצאו שהורים שהיו אחרי הניתוח בטווח הקצר של 24 שעות עד 48 שעות היסטרים, שנה אחר כך לילד כאב יותר. עכשיו, זה הזוי, כאילו, מה הקשר? אבל אי אפשר לנתק הורה מילד. הרי ילד מתבונן על ההורה ומגיב בהתאם לאיך שהוא מתפקד. כמו הדוגמה שנתנו בהתחלה, ילד נופל, מרים את הראש, מסתכל על אמא שלו לראות מה קורה.
כן.
אז ילד שעובר ניתוח, קולט מההורים שלו איך הוא אמור להגיב. האם הוא אמור להיות בחרדה או לא חרדה. אז חשוב להבהיר לילד שכאב זה משהו נורמלי, הוא נמצא שם, הוא עובר, וסיפרתי לפני כמה זמן בפייסבוק על סיפור עם הבן שלי, יש לי מין כיסא נדנדה כזה בבית, וישבתי על הכיסא, והוא בא עם מקף רגל מתחת, והתרוממתי לדבר איתו, והורדתי לו חתיכה מהאצבע.
אוי.
כן, אוי. אז מלא מלא דם, והוא אוי. בכה, והרמתי אותו, ואז, בתור, את יודעת, בתור מישהי שמתעסקת בכאב, אמרתי לו, אוקיי, איזה פלסטר אתה רוצה? ואז הוצאתי את כל סוגי הפלסטרים, זה עם הלבבות, וזה עם הבטמן, וזה עם זה. ואז הדיון, המשך הדיון היה על איזה פלסטר. אז נגמר הכאב, והוא היה צריך לבחור על נגמר הסבל. לא נגמר הכאב, כי הכאב עדיין היה שם. נגמר הסבל, הוא הפסיק לבכות, בחרנו את הפלסטר הנכון, בזמן הזה חיטטתי את המקום, הוא שם את הפלסטר שהוא רצה, וזהו. ואחר כך הוא הלך קצת צולע, אבל כבר לא היה היסטריה מסביב לזה. כי לא דרשתי ממנו, לא כעסתי עליו על זה שזה קרה, לא התעצבנתי. הייתי מאוד מאוד רגועה סביב הפגיעה הגופנית, והעברתי לו את הרוגע הזה, וגם העברתי לו גם את השליטה. בוא נבחר, איך אנחנו פותרים את זה? כן. איזה פלסטר אתה רוצה?
וואו. זה מחבר אותי לסיפור שקרה לי מהילד שלי, ואז שאלה על השחות דעת.
כן.
שהחמוד שלי היה בין משהו כמו 9 חודשים, או כמעט שנה, ממש ממש קטן, נפל לו על הראש איזושהי חתיכת חרסינה, והחרסינה נכנסה לו לתוך הראש. כן? ממש באמת גרפית לא יפה.
כן.
והוא כמובן צרח, וניסינו להוציא את זה, והוא זז והתפרע. בסוף, מה שעבד זה שהראינו לו יוטיוב, של שירי הופ קטנטנים, תוך כדי שאני מחזיקה אותו, ואבא שלי עם פינצטה הוזעק למקום, שלף את זה החוצה, אמא שלי מחזיקה לו את הידיים, כאילו היה שם צוות שלם, ובסוף הוצאנו את חתיכת חרסינה מהראש שלו, אבל באמת מה שעבד היה הסחת דעת, כלומר הוא הסתכל על הדבר הזה. ורציתי לשאול אותך על הסחות דעת, כי לא נגענו בזה, והאמת שזו שיטה מאוד...
זה נורא 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 חשוב לעשות את זה.
אנחנו נגענו בסחות דעת.
אני לא יודעת, זה טעות. טעות, כן. זה נורא 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 חשוב, כי הסחות דעת זה נשמע כמו... את חוץ מסוג של לעבוד על המוח, אבל זה לא לעבוד על המוח, זה פשוט להסיט את תשומת לב למשהו אחר. אז כמו שדיברנו בהתחלה על בעלך שרואה רק עגלות של כל מיני סוגים, כי זה שם נמצא תשומת לב, אז אנשים שסובלים מכאבים, הרבה פעמים כל תשומת לב נמצא בתוך הגוף ובתוך הכאב, אבל זה לא כל העולם שלהם.
כן.
יש מלא דברים מסביב. אז להסיט את תשומת הלב, גם אם תראה, הנה ציפור, הנה יוטיוב, הנה, זה חשוב. יש, את מכירה את הסיפור עם הנקודה? שמרים לאנשים דף עם נקודה?
מה, עם הדף לבן ונקודה השחורה?
כן, איפה אתה רואה אותה? אם היא פה או פה?
כן.
מה אתה רואה? אז איך מסבירים את נושא התשומת לב? נותנים לאנשים דף לבן ומצרים נקודה שחורה באמצע, ושמים להם את הדף ממש ממש קרוב לעיניים. שואלים אותם מה אתה רואה? נקודה שחורה. אם אתה רואה עוד משהו, אז הם יכולים להגיד לא, הם יכולים להגיד כן, ואז מרחיקים מהם את הנקודה, והנקודה עדיין שמה, זה לא שהיא נעלמה,
כן.
היא שמה. אבל ברגע שהיא קצת יותר רחוקה מאיתנו, אנחנו גם רואים את כל מה שנמצא מסביב, את הדף הלבן, את החדר שנמצא מסביב, את הכיסא שעליו אנחנו יושבים, אבל כולנו מתרכזים רק בנקודה השחורה, אנחנו לא נוכל לראות את מה שנמצא מסביב. אז השחות דעת זה קצת להרחיק את הדף אחורה, ולהסתכל על מה שיש מסביב, ולראות שיש עוד כמה דברים שחורים, חוץ מהנקודה השחורה, זה לא סתם, אוי נפלת, תסתכל, תראה ציפור אף בשמיים.
כן, וחשוב לי להדגיש שזה לא, זה לא לחשוב על הכאב, לא לחשוב על הכאב, לא לחשוב על הכאב, לא לחשוב על הכאב.
זה ההפך.
כן, כי אז אנחנו רק נחשוב על הכאב עוד יותר.
נכון, זה ההפך הגמור מזה.
אז אחד דעת היא פשוט, היא לפתוח את התשומת לב לדבר נוסף.
נכון.
ואת יודעת, אני מרגישה מין... אמביוולנטיות כזאת על כל הנושא של השיחה הדעת, כי אצלי כל הנושא של מיינדפולנס הוא מאוד מאוד חזק, ודווקא כשעולה איזשהו כאב בתרגול של מיינדפולנס, אז אנחנו מנסים כן להתמקד בכאב, אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו מפרידים בין הסבל לכאב.
אנחנו מתבונדים בו.
כן.
אנחנו לא נקשרים אליו.
ממש. אז נראה לי שמה שאמרת קודם, שאנחנו רק ממוקדים בכאב, זה בדרך כלל אנחנו ממוקדים בסבל. בכמה נורא לי, בכמה זה קשה, בכמה זה לא יעבור, ולא בתחושה הפיזית עצמה. ודווקא להיכנס לרגע, אז איזה סוג של כאב זה? זה שורף, זה מגרד, זה לוחץ, זה בוער, זה... מה שזה מעקצץ, מה שזה לא יהיה.
את צודקת לגמרי.
זה משנה את זה לגמרי, מהקטסטרופה הנוראית, לאוקיי, אז אני מרגישה את זה בבטן, ועכשיו זה יותר בחזה, וזה טיפה עבר, ועכשיו זה חזר, ועכשיו זה ככה, ועכשיו זה ככה.
לפעמים אני ממש עושה את זה ממטופלים, אם הם מתכופפים, אומרים כואב לי הגב, אני אומרת להם, זה כאב או מתיחה? אתה מרגיש את העבודת שרירים, או שאתה מרגיש שמשהו לא בסדר?
כן.
ואז הם אומרים, רגע, את צודקת, אולי זה משהו אחר. כאילו יש גוונים בתוך הכאב הזה.
כן, כי לא הייתי רוצה שהשיחה שלנו תתפרש, כאילו אנחנו רק מנסות לשכנע אנשים שבעצם לא כואב להם.
לא.
ושזה משהו אחר.
תקשיבו, כאב זה אמיתי, כאב זה אמיתי, כאב זה אמיתי. אני בחיים לא אגיד למישהו שכאב שלו, שהוא משקר. אין דבר כזה. כאב, לא משנה מה הגורם שלו, הוא אמיתי, ואנחנו צריכים להתמודד איתו, ואם אתם חושבים שאני פסיכולוגית, אני לא, אני פיזיותרפיסטית,
כן.
אני נוגעת באנשים, אני נותנת להם תרגילים, אני עושה להם עיסויים, אני עושה להם מוביליזציות, אני נוגעת, ואז הם אומרים לי, רגע, למה את נוגעת בגוף אם הבעיה היא בראש? ואז התשובה שלי, כאילו, מי יכול לדבר עם הראש הכי טוב, אם לא הגוף?
כן. אליי זה נורא מדבר העניין הזה של כן לראות את הכאב, וכן להפיין אותו ולהרגיש אותו, פשוט באמת במובן של הכאב.
כן.
איפה מרגישים את זה? איך זה מרגיש? כמה? מתי? הראיות של זה. כן, לראות שיש רגע שזה כואב יותר ורגע שזה כואב פחות.
נכון, נכון.
כן. אני חושבת של ג'ון קבט-זין, שהוא ככה מומחה רציני בנושא של מיינדפולנס, יש אפילו ספר על התמודדות עם כאב כרוני דרך מיינדפולנס, שהוא מומלץ. טוב, נתכנס לסיכום.
כן, כן.
אז אמרנו המון 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 דברים, בואי ננסה ככה לארוז את זה.
אז אני חושבת שחשוב להבין שכאב כמו כל גירוי אחר הוא תוצר של המוח, והמוח מגיב בהתאם לאינפורמציה שהוא אוסף, ואם הוא מגיע למסקנה שהוא צריך להגן על עצמו, אז הוא מגיב בכאב, ויש המון דברים שמשפיעים על ההחלטה הזאת, המון דברים. מהניסיון חיים עד למה שאמרו לנו, עד לפחדים שיש לנו, ואנחנו יכולים להשפיע על זה מכל כיוון. ואין כמו פעילות גופנית.
כן. מי שמקשיב לנו תוך כדי שהוא עושה ספורט, הוא מקבל את המדליה עכשיו.
לגמרי, לגמרי.
יש כאלה שמקשיבים תוך כדי ריצה.
כן?
לגמרי.
מעולה. אז thumbs up for you.
מעולה. אז אני חושבת שמה שחשוב לי ככה להדגיש מהשיחה שלנו, שהייתה ממש ממש מעניינת, זה באמת את העניין שברגע שהכאב הוא כבר מתמשך, שברור לנו שזה מעבר לעכשיו יש פציעה או קביעה או משהו, אז שווה להרחיב את העירייה ולבדוק מעבר לדברים שאנחנו רגילים לבדוק, כמו עוד בדיקת דם, עוד ביקור אצל הרופא, גם אצל גורמים קצת יותר רחבים, כמו הפסיכולוגיה שלנו, האירועים שקרו מסביב, היחס שלנו אל אותו כאב, איך המחשבה שלנו תופסת את הכאב הזה, מה הוא מייצג בשבילנו, מה עם ההתנהגויות שאנחנו מפתחים סביב הכאב, אם זה אימנויות, או אם זה איזה שהם רווחים שאנחנו מקבלים מזה, או אם אנחנו מדברים על זה ומקבלים על זה הרבה תשומת לב, כלומר, מה קורה סביב הדבר הזה שהתחיל במקום מכאב, את נורא מחייכת.
נכון, אני נורא מחייכת, כי בהתחלה, הרי שדיברנו, אמרת, כאילו, אני לא יודעת אם למאזינים יהיה מעניין בכלל לדבר על זה, למי זה מדבר. ואנחנו יושבות כאן, ואת עושה סיכום מעולה, בא לי להביא אותך להרצאות שלי.
כן, כן. נראה לי שאת טובה בפני עצמה. אז באמת העניין הזה של לבוא בסקרנות לדבר הזה שנקרא כאב, במקום החותמת או הכותרת הזו שאנחנו רגילים לשים על זה, שזה סבל, שזה נורא, שאין לי מזל, שאני לא יכולה יותר לעשות דברים, לבוא ב... אוקיי, אז כואב לי, בוא נראה מה זה אומר, בוא נראה איפה זה מורגש, בוא באמת ניפתח לדבר הזה ו...
ואני מאוד אשמח עם אנשים שיבינו שלפעמים זה אפילו מתנה. שהם צריכים ללמוד ממנה.
כן.
שזה משהו שהם קיבלו, שהם צריכים ללמוד ממנה, כמו כל שיעור שאנחנו מקבלים בחיים. להבין שהכל זה שיעורים בחיים שלנו.
לגמרי. ואם צריך ככה לרכז את הטיפים השונים שאלינו, אז דיברנו על פעילות גופנית.
חשוב מאוד.
ודיברנו על הסחות דעת, ודיברנו על מיינדפולנס, ודיברנו על טיפול פסיכולוגי, שהוא מעבר לטיפול הפיזי. היה עוד משהו שעלה ככה ב...
לא חושבת.
לא. אוקיי. בסדר, איך היה לך?
היה לי ממש כיף.
כן?
כן.
איזה כיף.
כן, אני, זה אחד מהנושאים האהובים עליי. Not surprising.
אם לא.
כן, לגמרי. אין מה לדבר איתי על שום דבר אחר.
כן, משחררת מכאב. אמרת את זה, אמרת הכל. מעולה, היה לי ממש ממש מעניין.
אני שמחה.
איפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחריי?
יש לי דף בפייסבוק שקוראים לו עדי דודוביץ' פיזיותרפיסטית משחררת מכאב.
נשים אליו לינק.
ושם יש מלא פוסטים שכל תפקידם זה רק לנפץ מיתוסים בנושא.
וואו, מעניין.
כאילו, כולו מלא, כל מה שחשבתם זה לא מה שחשבתם.
כן.
אז זה טוב. ויש שם גם רעיונות עם חוקרי כאב בעולם. שמדברים על הנושא הזה של כאב והעיבוד שלו במוח. בקיצור, זה...
אז אנחנו נצרף את כל הלינקים, ותודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
ושמחה שהצלחנו להקליט בסוף פרק היום, למרות עננת המחלה שאיימה על הביצוע, ותודה רבה לכם המאזינים היקרים, שממשיכים לשלוח שאלות בקבוצת הפייסבוק, שממש ממש עזרו לנו לנתב את הפרק הזה.
רק שתדעו שישבנו לפני כן, וקראנו הכל, וחשבנו איך אנחנו מתחילות, ומה אנחנו מדברות.
לגמרי, אז סליחה למי שלא עלינו על השאלות שלו, אבל אין מה
לעשות. תפנו אליי ואני אענה.
כן, דברו איתה בפרטי, תפציצו אותה. אולי גם תעני אחרי זה בקבוצת הפייסבוק, אם תרצי על השאלות.
בסדר גמור.
מעולה. ואני מזכירה לכם שאתם יכולים לדרג את הפודקאסט באפליקציות השונות, ולשתף עם עוד אנשים שיכולים אולי ללמוד דבר או שניים שיעזרו להם לחיות את חייהם. טוב יותר. אז תמשיכו לספר לי על פידבקים, מחשבות שהפודקאסט מעלה בכם. זה מאוד עוזר לשפר את התוכנית ולהפוך אותה ליותר טובה ונגישה בשבילכם. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, נטול כאבים או עם כאבים שאפשר להתבונן בהם, להיות איתם ולהבין שהם לא הכל. אז יאללה ביי.
שבוע טוב, ביי ביי.